הבאים ל-The Switch.
שלום, 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 שלום לכם. שוב הפתיח המחכה את דביר שלי.
דביר שלי.
עוד פרק של The Sweep, פרק 51 במספרו, ואיתי הפאנל המצומצם כרגיל.
אח המכובד.
אח המכובד ביותר בהדרו של דביר. מרסלו גלייזר, ערב טוב.
אהלן סגב.
אהלן. סתיו נמש.
שלום מפיקה על סגב מטוס, אני צריך להגיד את זה לעצמך.
אוי, זה נחמד פה היום, אנחנו משתפרים, אני מרגיש משופר בתור מנחה כבר. טוב חברים, בואו נתחיל לדבר על כמה דברים. מרסלו, אתה רוצה לספר לנו איזה אנקדוטה מעניינת טיפה מחוץ לעולם הכדורסל?
כן, דקה וחצי של אקטואליה, היא לא קשורה ישירות לכדורסל, היא קשורה לספורט. אז בגדול התכוונתי לדבר על שיא העולם במראטון שנקבע היום בברלין, תוך כדי שאני קצת קורא ומסתכל והכל, ראיתי שגם שיא העולם בקרב 10 נשבר היום, קרב 10 באתלטיקה, למי שלא יודע, 10 מקצועות אתלטים צוברים נקודות, והאתלט הצרפתי קווין מאייר שבר את שיא העולם היום. עכשיו זה משתלב לי יפה עם המראטון, למה? התכוונתי קצת לדבר על גבול יכולת האדם, עד לאיפה היכולת האנושית שלנו יכולה להביא אותנו. קרב 10 זה איזשהו סט של מקצועות אתלטיקה, למעשה קוראים לזה מלך האתלטיקה, האתלט המגוון ביותר שיודע לרוץ מהר, לרוץ ספרינט, לרוץ ריצות בינוניות, לזרוק, לקפוץ לגובה, קפיצה במוט. הספורטאי הכי מגוון בעולם הוא הספורטאי ששולט בקרב 10, ווואלה, שיא עולם של 9126 נקודות של קווין מאייר, מראה שהוא אחד כזה. התכוונתי לדבר על המראטון. אני כחובב אתלטיקה מת על מראטונים, אוהב לצפות במראטונים, ולפני שנתיים בערך הגיע לסיוע איזשהו פרויקט של נייק, שהמטרה שלו בסופו של דבר היא הרץ הראשון שירד משעתיים במראטון. סיוע עולם עמד אז על קצת יותר משעתיים ושתי דקות, לכיוון השעתיים ושלוש דקות. נייק לקחו חבורה של אצנים קנייתים, לשלוש שנים, מחנה אימון של שלוש שנים, מימנו אותם וכל מה שצריך ותזונה והכל, כשהמטרה היא להביא אותם בצורה מלאכותית לרוץ מרתון בשעתיים, פחות משעתיים. מה זה מלאכותית? מסלול, לקחו אותם בניגוד למה שנהוג בתחרויות, מסלול פורמולה 1, מסלול היקפי שטוח של אם אני זוכר טוב 3 או 5 קילומטר, ואז עושים כמה סיבובים שלו, כשהפייסרים, האצנים המלווים, קובעי הקצב, מתחלפים כל הזמן, כדי להישאר העננים, כדי א', להכתיב את הקצב לאותם מצנים שעתידים לשבור את השיא, וב', כדי לחסום לו את הרוח, כדי שכמה שפחות התנגדות של רוח. אם היו 3 מצנים בסופו של דבר שהגיעו לגב המטרה, כשאחד מהם אמור לשבור את השיא, בסופו של דבר מי שניצח באותה ריצה הוא אליוט קיפצ'וגה, עשה את זה בשעתיים ו-25 שניות. הוא פספס ב-25 שניות מראטון של פחות משעתיים, ששוב, זה לא היה נחשב כשיא עולם אמיתי בגלל התנאים המלאכותיים. אליוט קיפצ'וגה, קצת אוף דה רקורד, אצן המראטון הכי טוב בעולם היום, כשהוא יפרוש, הוא הכי טוב בהיסטוריה, ניצח 10 מתוך 11 מראטונים שהוא רץ בקריירה, 10 מהם פחות משעתיים ו-5 דקות, שזה איזשהו גבול מטורף, והיום במראטון ברלין, שהוא המראטון שבו שוברים שיא העולם, בגלל תוואי הדרך שלו, בגלל המזג האוויר ובגלל שהוא שטוח, רץ מראטון בשעתיים דקה ו-39 שניות. סבבה, שעתיים דקה ו-39 שניות.
עדיין לא מרגש, לא ירד מהשעתיים.
עדיין לא מרגש, עכשיו אני כמישהו שרץ, עשיתי את החישוב, והחישוב הזה הראה לי שהוא רץ בממוצע 42.2 קילומטרים, בקצב ממוצע של 2 דקות ו-53 שניות לקילומטר. אתם לא רצים, אתם קצת לא מבינים מה זה אומר.
כן.
אני כן רץ, אני לא רץ בקצב הזה, לא קילומטר, אני לא רץ בקצב הזה 400 מטר, והוא רץ את זה, בקצב הזה הוא רץ מרתון שלם, והיה רחוק 99 שניות מלרדת מרתון, לרדת שעתיים מרתון. מטורף. אני אישית לא חושב שבימי חיי אני אצפה באיזשהו עצן שיעשה את זה, אבל וואלה, עם העצן המטורף הזה, לכו תדעו.
טוב, אז קודם כל שים את זה בסקר, האם בימי חייו של מרסלו נראה עצן יורד משעתיים במרתון? אם השיא עכשיו, וואו, השיא הלא מוכר הוא 2:25 שניות, אז אתה תראה בימי חייך מישהו יורד משעתיים.
הלוואי, דרך אגב, הוא שבר את השיא היום ביותר מדקה. שוב, זה מטורף.
ובסדר.
כן, אני פחות מתרגש מריצות, אבל
פטיש מוזר לראות ריצות ארוכות. כן. זה פשוט
אני מת על זה, אבל
זה יכול להיות תחרות טובה אם לצפות בקריקט. כן. שזה משחק משעמם כמעט באותה מידה.
נשמע סוג של גילוי.
דרך אגב, מעדיף לצפות במראטון באשר במשחק פוטבול או בייסבול או כל הענפי ספורט האמריקאים המשעממים האלה חוץ מה-NBA.
פטיש.
פתחנו דיון מעניין פה ברקע שהרבה לא הסכימו איתו, אבל בסדר גמור, בואו נמשיך הלאה. יש לכם כמה מילים לדבר על הטופ 100 של ספורטס אילסטרייטד, דירוג שלהם לעונה הבאה לשחקני NBA?
אחד, אני שונא את כל הדירוגים האלה, זה פשוט עיסוק מטופש. עוד יותר מטופש כשאתה מגיע, יורד כאילו נמוך בדירוג של המאה. ESPN גם יעשה אחד כזה, אז בגדול אני לא התייחסתי בכלל למה שקורה מעבר לטופ 30. יש לי כמה נקודות שרשמתי לעצמי, ו-PG 11 נראה לי מוגזם לחלוטין. קנה לגבי גובר ב-14, קוואי הוא בעיניי טופ 10, ואם אתה כונס אותו לעונה שעברה, אז איך אתה שם את גורדון היוורד מקום 18? 25. ואת סימון זה 26. מאוד לא אוהב את זה. הרדן לפני סטף לדעתי, חסר טעם גם להגיד את זה, וסיפי כבר לא שחקן טופ 10.
עוד כמה אנקדוטות שלי. קודם כל, בטופ, דייביס הוא רק חמישי, אני מדרג אותו שלישי לפני הרדן וסטף, נתון לוויכוח. פתוח לגמרי, אבל החצי השני של העונה שעברה של דייביס הראה לנו שהוא במדרגה שמתחת ללברון ודורנט. סטף והרדן גם סוויצ'בול, אנחנו קונסים את סטף על זה שהוא משחק בקבוצת על, כמו שאמרת, קריס פול טיפ טיפה אוברייטד בגלל הפציעות. גם את ווסטברוק לא הייתי שם במקום שביעי. אני אישית ג'ימי בטלר ואמביד הייתי שם לפניהם, אבל שוב לקבל את מה שתגידו, וגם דריימונד גרין במקום ה-13, טיפ טיפה גבוה.
כן, גם.
אני אגיד לך למה, כי שמו את הורפורד במקום ה-16. עכשיו, הורפורד הוא תואם דריימונד גרין, רק עם מספרים מתקפיים טובים יותר, וראינו מה הוא עשה שנה שעברה עם קבוצה של רוקיז ושחקני עונה שנייה.
אני פשוט אומר ש... כאילו אם אתה מדרג את השחקן כדורסל הכי טוב, אז לא יכול להיות ששחקן כמו דריימונד גרין הוא 13, 14 או אפילו 20, כי אף אחד לא יבנה קבוצה סביב דריימונד גרין. אז זה קשה לי מאוד להתייחס דירוגים האלה. בכל מקרה נראה לי בשום סיטואציה 13 זה נראה לי מספר הזוי גם בשבילו.
אתם רואים איזושהי התאמה, איזושהי קורלציה בין אתרים השונים שמפרסמים את הדירוגים האלה? שיש ממש הבדל, אני אישית פשוט לא מסתכל על הדירוגים האלה.
אני גם לא יכול להגיד לך אם שחקן X מדורג 88 ב-SI ו-77 ב-ESPN, אני משער שהטופ 5 של כולם זהה, והטופ 10 אולי עם CPK, אבל בגדול יהיה די דומה. יש פה אובר, כאילו אני חושב שבכלל כל הליגה הולכת מאוד לכיוון אובר ואילו של ההגנה, אתה רואה את זה עם גובר ב-14, אבל בסדר, בשביל משהו לדבר עליו עד שתתחיל הליגה.
אוקיי, אז דיברנו על זה, ובואו נעבור לאיזושהי פינה קטנה. אנחנו ככה לפני תחילת העונה, ממש עוד רגע היא מתחילה, ואני הייתי רוצה שתביאו לי, גם אתה מרסלו וגם אתה סתיו, איזושהי עצה, אם אתם הייתם עכשיו GM באחת הקבוצות כרגע, מה הייתם יכולים לעשות, איזה מהלך הייתם יכולים לעשות, כמובן להביא שחקן, לשחרר, להחתים, טרייד, משהו בסגנון, שממש יעשה איזה game changer, שיהיה איזה game changer, שיעשה לכם איזה שינוי ממש מהותי בקבוצה, ושהוא ריאלי, שהוא עוד יכול לקרות, לא להגיד משהו כזה של לברון יעבור למשהו מאוד מאוד ריאלי, שנראה לכם שחסר וממש צריך לקרות. סתיו, אתה רוצה להתחיל?
תראה, יש המון דברים שאפשר לעשות ברמת הפנטזיה לאיזשהו טרייד בלוקבאסטר שבונה סופר טים מחבורת שחקנים שכאילו משחקים בקבוצות שדורכות במקום. אני לא מאמין ששום דבר מהדברים האלה יקרו, ולאמר על איזשהו טרייד בשלב הזה שאנחנו לפני את פתיחת המחנות האימון ולפני הפרסיזן, אני לא רואה קבוצה תלך עכשיו לאיזשהו טרייד גדול. זה משהו לדעתי, חכו לראות חודש, חודשיים, ומה המצב של קבוצות, כי נגיד אני רשמתי לעצמי שפיניקס מאוד רוצים רכז טופ טיר. מצד שני, אם עוד חודשיים הם בערך אותו מקום שהם היו עונה שעברה, כלומר, שום דבר שם לא מתחבר, אז אין להם סיבה להביא את הטופ טיר הזה העונה. אבל אם הם פותחים את העונה בצורה מכובדת, אז יש להם את הנכסים לנסות להביא לילארד ובטח ובטח קמבה ווקר. אז אם הם עושים דבר כזה, הם פתחו את העונה טוב, אז הם יכולים להיות קבוצת פלי אוף בקונסטלציה כזאת או אחרת.
אבל מה הם יתנו גם? לילארד בחינם זה לא...
לא בחינם, אבל יש להם אוסף של שחקנים צעירים כמו שלא כולם הם אנטאצ'בול, או ברידג'ס שנבחר העונה, או ג'וס ג'קסון, טי-ג'י וורן, הוא על חוזה מאוד נוח, הוא שחקן סבבה, כמה בחירות עתידיות, וכאילו אם פורטלנד תחליט שהיא צריכה לבנות עצמם חדש, זה יכול לקרות. בטח ששרלוט ששם זה פשוט לבלוע זה חוזה. מילווקי מתקבל שוטינג גארד לגיטימי, שהוא יותר טוב מטוני סנל. עוד פעם נלך לשרלוט, שקל מאוד בעסקאות חוזים להביא את בטום שמתאים להיפטר מהחוזה שלו, ואת מילווקי הוא משפר בצורה משמעותית. עוד קבוצה באותה סיטואציה, כאילו לא בדיוק כמו מילווקי, יותר כמו פורטלנד, אבל נגיד עם ניו אורלינס מרגישה לא טוב לגבי מה שקורה עם דייביס, היא מחליטה להתאבד ולבלוע שכר, אז יש שני חוזים שקבוצות שלהם, שלושה חוזים שיוכלו מאוד לעזור ניו אורלינס, בחשיבת טווח קצר, אז אחד דיברתי על זה בטום, השני זה קנט בייזמור באטלנטה, ואם גלינרי פותח את העונה לא פצוע, אז גלינרי מקליפרס יכולים לעזור.
כן, אבל אני מרגיש שאתה הכל מדבר כזה בהסתכלות של עוד חודשיים, שלושה, אחרי שהעונה מתחילה.
שטיפס יתפטר, ולא, אין לי משהו שהיום.
אין לך משהו שאתה יכול להגיד, כאילו, אם אני עכשיו הג'י-אם הזה,
אני לא רואה קבוצה שיש.
זה כאילו ממש מה שחסר לי למילווקי, נגיד.
אז ניסיתי לחשוב על הדברים האובייס, נגיד, אורלנדו מתים להיפטר מבוץ' ובוץ' על השולחן, אבל אין באמת קבוצה שצריכה סנטר. אולי סן אנטוניו, אם יקחו תמורתו את החוזה של גסול, אבל לא ממש. אז ואותו דבר כאילו קמבה, מי יהיה מוכן לשלם עכשיו מישהו על קמבה, גם זה לא קיים, אז בגלל זה אמרתי, אין משהו שהיום לדעתי אפשר לעשות.
אני מסתב לגמרי בקטע הזה, זאת אומרת, אני לא רואה איזשהו טרייד או משהו, איזשהו בלוקבאסטר שקורה עכשיו, מעכשיו התחילת עונה, עוד חודשיים אנחנו נראה מגמות של קבוצות מסוימות, חס וחלילה פציעה של איזשהו שחקן מפצח שמדרדרת איזושהי קבוצה למטה, ואז קבוצות ילכו על זה, ובעיקר לקראת הטרייד דדליין, ינואר, פברואר, אנחנו זוכרים, אחת הדברים שאני רציתי לדבר עליו הוא פילדלפיה, אנחנו זוכרים מה פילדלפיה עשו שנה שעברה, בסביבות ינואר פברואר הם התחזקו באיליאסובה ובבלינלי, אחלה חיזוקים שחבל לי שהם עזבו את הקבוצה כי שילוב נהדר, אז פילדלפיה בהנחה שזייר סמית פצוע, וגם אם הוא לא פצוע, הוא לא יקלע בעונת הרוקי שלו טוב משלוש, פולץ וסימונס, הקליעה שלהם מבחוץ סימן של הגדול, טי-ג'יי מקונל זורק בווליום מאוד נמוך, קולה ב-43.5%, זורק בווליום מאוד נמוך, נשארנו מבחינת קלעי שלשות עם ה-37% של רוקו, שהוא לא השחקן הכי יציב לשלוש, ועם ג'י-ג'י רדיק עם 42%. פילדלפיה צריכים להקיף את אמביד ואת שאר השחקנים שם בקלעים, כדי לפתוח את הצבע לחפירות של אמביד, כדי לפתוח את הצבע לחדירות של פולץ ושל סימונס. העזיבה של בלינלי קצת עברה מתחת לרדאר, לדעתי עזיבה מאוד מאוד חשובה, ואני כן חושב שעוד פעם, בינואר פברואר פילדלפיה יעשו את הצעד הזה וכן ימצאו. זה קנט בייזמור כזה, קייל קורבר, שאין לו מה לחפש בקליבלנד, שחקנים כאלה. קוזמה, אף אחד לא ישחרר אותו. אז זה פילדלפיה, יוטה, קבוצת ההגנה לא ביפר, יחד עם בוסטון, הכי טובה בליגה. חסר להם חוץ מדונובן מיטשל, שחקן שיודע ליצור לעצמו. אינגלס קלעי טוב לשלוש בקצ'ן שוט, רוביו שיפר קצת את הקליעה, אבל אף שחקן חוץ ממיטשל שלא יודע ליצור לעצמו נקודות. הייתי מחפש איזשהו שחקן, א', גארד שיכול ליצור לעצמו, ב', איזשהו סטרץ' פור שיכול טיפה לפתוח את הצבע, וג', דבר שקצת לא ישפיע על הפלייאופון או משהו כזה, דלאס, אני מת על הקבוצה הזאת, איך שהיא אמורה לראות עתידית, חמישייה היום אמורה להיות דני סמיד, לוקה דונצ'יץ', וס מתיוס, אריסון בארנס ודיאנדרי ג'ורדן, הייתי מחפש איזשהו סטרץ' פור, לפתוח את הצבע לחדירות של דונצ'יץ',
שבארנס הוא...
כן, אבל מישהו שקצת יודע לקלוע יותר משלוש, לפתוח את הצבע לחדירות של דונצ'יץ' ושל דני סמית, להרים אליופים לדיאנדרי, שוב, הם לא יהיו קבוצת פלייאוף, גם אם יביאו עוד איזשהו שחקן טוב, אבל אחלה בסיס לעתיד.
אם אני לא טועה לגבי דלס, גם כן, סתם כי השיפור יגיע כשהעונה הבאה, החוזה הגבוה לדעתי של מתיוס יורד, ואם השתפרות שדונצ'יץ' פרי אג'נט גדול יכול לבוא, וגם הם יכולים להיות קבוצה מאוד מהר.
בכל מקרה לא יהיו קבוצת פלייאוף השנה, אבל...
לא, כנראה שלא.
חמישייה ממש נחמדה.
מסכים.
אוקיי, אז שניכם בעצם אומרים, כאילו גם אם הייתם GM עכשיו, הייתם מחכים בכל זאת לראות מה קורה.
לא, לא אומר שהייתי מחכה, הייתי מנסה להיות אולי אגרסיבי, אבל אין הרבה דברים שהם לא איזשהו סוג של בלוקבאסטר, ודברים כאלה לא קורים בשלב הזה. הם קורים או הרבה קודם, לאזור הדראפט והפרי אייג'נסי, או בתוך העונה.
כן, נדבר על השלב הזה, בסדר? זה גם התשובה כרגע לחכות. בסדר, בוא נמשיך הלאה. נחש את הציטוט... שזה כמו נחש את הציוץ.
דביר לא פה, אז אנחנו עושים ריפופים לפינות שלו.
לחלוטין, שוב חיקוי דביר. אז ככה, אני אתן לכם ציטוטים, זה מחולק לשני חלקים, החלק הראשון זה ציטוט וארבע אופציות לתשובות, ובחלק השני אני אתן לכם כמה ציטוטים שנאמרו בין שחקנים, ואתם תצטרכו לזהות מי השחקנים. ברשותכם, בזרים, סתיו, תן לי את הבזר שלך. ומרסלו. ועכשיו סתיו תיתן את הבאזר שלך שקרוב למיקרופון. מצוין. והנה הוא מחליף את הבאזרים, כי הוא לא אוהב את הפעמון. הנה הקפיץ של סתיו, הכה מוכר. אני אקריא לכם את הציטוט, אני אתן לכם את האופציות, והראשון שרוצה לנחש ילחץ על הזמזם, אין פה עניין של תורות וכאלה.
לעסק, סרג'ו.
לעסק. ציטוט הראשון, I don't complain about playing time. My job is to play so well that my coach can't sit me. מי אמר את הדבר הזה? לואל דנג? איזיה תומאס? שיין בתיה? או חסן וייטסייד? מרסלו.
איזיה תומאס.
איזיה תומאס, התשובה של מרסלו, והוא טועה, סתיו?
חסן וייטסייד.
אתם שניכם טועים, זה היה שיין בתיה בתקופתו במיאמי, בעידן הביג פרי, על דקות המשחק שלו. לא נורא, אז זה נקודה לי. אני כן אקח נקודה בניגוד לדביר. ציטוט שני. When you're not practicing, someone else is getting better. מי אמר את זה? א', מייקל ג'ורדן, ב', לברון ג'יימס, ג', לארי בירד, ד', אלן אייברסון. מי שמזמזם ראשון, מאמר ראשון.
שרות את השם. מג'יק ג'ונסון היה שם?
לא.
לא.
סתיו טועה, מרסלו.
לברון.
לברון ג'יימס, זאת טעות. אלן אייברסון.
דבתי להגיד מקודם שאם יש מישהו שלא אמר את זה, זה אלן.
זה הפוך על הפוך.
אז אולי אנחנו נותנים ציטוטים קשים מדי.
או שאתה טועה, סגב.
לא, אני אספתי ציטוטים האלו מהרשת, לא מהידע הכללי. עוד זה, נקווה שאתם הפעם תצליחו. It's hard to play well, but it's easy to work hard. מי אמר את המשפט הגנרי הזה? ג'יימס ג'ונסון, ב' דוויין וייד, ג' ניקולה בטום, וד' קווין דורנט. מרסלו?
ג'יימס ג'ונסון.
טעות.
קווין דורנט.
נכון! סתיו נמש. נקודה אחת, ואתה מוביל בקרב הציטוטים. יש לנו פה עוד שני ציטוטים.
יפה.
והבא הולך ככה. Keep practicing. Never let anyone tell you you're too small or too slow. מי אמר את זה? א', קריס פול, ב', איזיה תומאס, ג', ברנדון ג'נינגס, ד', נייט רובינסון.
ניסיון שני שלי עם איזיה תומאס.
טעות קשה.
נייט רובינסון.
טעות קשה, זה כל כך...
רון בייקר.
יש לכם, בוא ניתן לכם להמשיך לנסות. זה בלי נקודה, יש לכם קריס פול וברנדון ג'נינגס.
קריס פול.
קריס פול, זאת התשובה הנכונה, אבל אתה לא מקבל נקודה, מרסלו. ואנחנו הולכים לשאלה האחרונה, וזה בעצם שוויון.
סתיו מוביל.
או שסתיו נצח. Nobody should expect more of you than you expect of yourself. מי אמר? Nobody should expect more of you than you expect of yourself. אחד, ג'יימס ארדן. שתיים, לברון ג'יימס. שלוש, קרמלו אנטוני. או ארבע, ריי אלן. קשה לי להגיד מי היה קודם, סתיו.
קרמלו.
קרמלו, בום בום בום. 2-0.
הכל פה בהפוך על הפוך.
זה מתחכם המנחה הזה, החדש הזה.
הפינה היא לא מודעות עצמית.
טוב, אתם רוצים לעבור לסיבוב השני, מי אמר למי? ככה להכניס קצת ספייסיות, קצת רשטוק.
טוב.
טוב, אני אשאל אתכם את זה כזה בצורה יותר פשוטה, כי נראה לי לשאול מי אמר למי זה יהיה כזה קשה מדי. אז למי קווין גרנט אמר Happy Mother's Day, motherfucker. סליחה על השפה. ובאיזה סיטואציה זה ממש יהיה קשה. זה שאלת פתוחה, אתם לא יודעים את ה... לא בקיאים בטרשטוק.
רג'י אבנס.
טעות.
קווין גרנט עשה טרשטוק בערך עם שלושת רבעי ליגה.
נכון, וקשה נורא. Happy Mother's Day, motherfucker.
יש לי משהו ב-back of my head.
אני אגיד לך שזה שחקן גדול.
גדול ממדים או גדול...
גדול לא קטן, אבל גם במובן המפורסם. צרוק, אין כלום.
יאללה, סגב.
טוב, התשובה היא טים דנקן, והוא אמר את זה ל... הוא אמר את זה לטים דנקן במשחק שנערך ביום האם. סתם לציין לכם שאימא של טים דנקן מתה מסרטן כשהוא היה בן 14. אז טרשטוק. וכן, פעם אהבתי את קווין גרנט, ואז קראתי מלא ציטוטים נוראים עליו, כאילו לא הייתי מודע לכל הטרש המזוויע שהוא אמר.
אז ממנו למד גיא פניני.
כן, אז בואו...
חבל שרק את זה הוא למד.
אוקיי, אז מייקל ג'ורדן אמר למישהו, ופחות או יותר חירב לו את הקריירה, אני קצת יעזור ברמזים, הוא אמר לו, shoot it, you fucking midget. למי זה נאמר? זה היה ב-1995. בוא נגיד שהוא אמר לו את זה, נתן לו לזרוק, נתן לו מטר לזרוק, הוא זרק לבנה, מי היה השחקן?
גם, ב-back of my head.
ב-back of my head, לא מספיק טוב.
מישהו מהניקס. אין לך מושג.
שאלה טובה.
נו, מי?
מגסי בגס.
מגסי בוגס.
מגסי בגס.
זה לא היה בניקס.
טען שזה הזריקה שהרסה אותו ואת המשך הקריירה שלו, ומאז הזריקה שלו לא חזרה לעצמה. והדבר האחרון שאנחנו נגיד, כי נשאל, כי בטח גם את זה יותר מדי כללי ולא תצליחו, אז על מי איזיה תומאס אמר, If he were black, he would be just another good guy.
לארי ברד.
טוב!
לא צפצפת.
איי, איי, איי.
זה ידוע.
טוב, סתיו, מה אני אגיד לך? לקחת בגדול את הפינת הטיטוטים שלי.
שכנראה לא תחזור.
שכנראה לא תחזור, בטוח לא תחזור, כל הדביר לא יטוס לחול פתאום והתחתן בשנית. ובואו נמשיך, חברים. מה אתם אומרים על חזרה ישירה לטורניר הנבחרות שלנו?
יאללה.
מוכנים?
אחרי הרבה ציפייה שלב רבע הגמר, וקיבלנו החלטה במועצת חכמי דה סוויפ.
חכמי התורה.
והמחוות, הרגשנו שהמחוות לא סיים את תפקידו, ואנחנו נגריל את המאצ'ים של שלב רבע הגמר. סגב, תן לנו את זה.
אז הנה המחוות פה לידי, ואני אקריא נבחרת נבחרת. ו...
מה נבחרת נבחרת? פשוט תשלוף את המאצ' של השבוע.
המאצ' של השבוע. אז הנבחרת הראשונה, שתשחק בשלב רבע הגמר, סרביה. יש לכם איזה נבחרת ככה בזמן שאני שולף פה שהייתם רוצים שהיא תפגוש?
כן, קרואטיה.
וואה, אתם אומרים חם, 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 בואו נראה אם זה מה שיצא לנו. הם פוגשים את קנדה, חברים.
שיט, הסוס השחור שלי כנראה מסוני תפקידו.
אוקיי, אז המשחק הראשון ברבע הגמר.
אני אקריס גלים.
כן. בזריז.
נתחיל מהמפסידה.
כן.
נתחיל בקנדה. חמישייה, סטיב נש, אנדרו ויגינס, ריק פוקס, ג'מאל מגלור וטריסטן תומפסון. רוטציה, קלי אוליניק, טרי לייל, סטיילר אניס, סאם דלמברט, דילון ברוקס, קורי ג'וסף, דווייט פאוול, ביל ונינגטון, ג'מאל מורי, ג'ואל אנטוני וניק סטאוסקס.
סטאוסקס!
סטאוסקס! סרביה, חמישייה, מרקו יאריץ', סאשה פבלוביץ', פז'ה סטויאקוביץ', ניקולה יוקיץ', ולאדי דיבאץ', רוטציה. ולדימיר אדמנוביץ', פרדרג דנילוביץ', ננד קרסטיץ', זליקו רברצ'ה, נמניה בליאליצה, סאג'ה ג'ורג'וויץ' ובוגדן בוגדנוביץ'.
אז יש פה תחרות?
כן.
אין פה משהו שהוא מובהק.
כאילו זה לא... כנראה שסרביה נצחו את זה. זה צמוד, ויכול להיות שזה דווקא מהסקרים שעוד שלוש שנים יראו הרבה יותר טוב לכיוון קנדה.
למה? אוקיי.
הוא נראה דברים אחרים מוויגינס ומורי, וגמר ג'י ברט. אז היום כנראה סרביה צמוד, חבר'ה.
למרות שאני מסתכל על זה עכשיו, בעמדת הפוינט גארד נש גובר כמעט על כל שחקן בטורניר העולמי, פה מרקו יאריץ', וויגינס, יותר טוב מסאשה פבלוביץ', עמדות 3-4-5, פג'ה סטויאקוביץ', ניקולה יוקיץ', ולאדה דיבאץ', מול ריק פוקס, ג'מאל מגלור, טריסטן תומפסון, זה נוקאוט לסרביה. אמרנו, קו אחורי של קנדה קצת יותר טוב. גם ספסל האמת, דנילוביץ' וקרסטיץ' היו שחקנים מאוד לגיטימיים.
נכון, תשאי, תומפסון, מורי, אמרנו, שלוש שנים זה נראה הרבה יותר טוב.
כיום סרביה...
מיום משחק זה נגמר כזה חוקי פי ב-97-90.
לא, זה קצת פחות צמוד לדעתי. מטווח שלשות של...
בואו דברו עליי באחוזים, חבר'ה.
שמע, הקהל 75% ייתן לסרביה, הוא לא יהיה רחמן כמונו.
70-30.
70-30, ואתה אומר 75-25?
כן, משהו כזה.
בסרביה. בסדר גמור. נעלה עכשיו את איציק לאיזו שיחה קצרה. סתיו, אתה מוכן לשיחה?
יאללה איציק.
יאללה איציק.
אהלן איציק.
אהלן חברים, מה העניינים? חג שמח.
חג שמח, שנה טובה, חתימה טובה. מה?
נדבר היום על סלובניה?
נדבר על סלובניה, מדינה נהדרת.
מדינה נפלאה, אבל אם אפשר כמו פעם קודמת, אני רוצה לסגור איזה חוב מהפינה. משהו ששכחתי להגיד על ברזיל.
אפילו רצוי?
ממש כמה ימים לפני הפינה הקודמת, התחוללה בברזיל אחת מהשרפות הגדולות שהמדינה ידעה. ששרפה את המוזיאון הלאומי של ברזיל, משהו שהוא מקביל למוזיאון ישראל שלנו. וכנראה עוד לא ברור מה ממדי האסון עד הסוף, גם לא ברור למה הוא קרה, עוד חוקרים את זה, אבל זה כנראה אחד מהאסונות הגדולים ביותר של ברזיל, בטח בתחום האומנות. 90% יותר מ-90% מהאוסף של המוזיאון נשרף כליל. זאת אומרת, אנחנו מדברים על יצירות אומנות, על חפצים עתיקים פרה-היסטוריים, על הקלטות ו... תיעודים של אנשים ילידים לפני 200 שנה, דברים שהקלטות של שפות שאנשים היום כבר לא מדברים. כל זה פשוט הושמד.
אנחנו בדרך כלל מאוד ציני, או במקרה הזה זה פשוט טרגדיה?
אני יכול להיות ציני?
לא.
נשמע, אתה מאורוגוואי, אז מותר לך.
רק רציתי, ציינת שזה אחד האסונות הגדולים בתולדות ברזיל. אני כאורוגוואי אחראי לאסון הכי גדול בתולדות ברזיל, זה ניצחון במרקנה, גמר מונדיאל בשנת 1950, המרקנה סו, אני לא צוחק, זה האסון הכי גדול בתולדות ברזיל. אתה יכול להמשיך.
באתי אחד מה, אבל אני מקווה, ספורט כבודו במקום המונח. אני שמעתי, אני קראתי פוסט שפרסמה אחת מהעוצרות של המוזיאון, שהיא קראה, לכל סטודנט או מישהו שאי פעם צילם תיק, שכפל, היה לו הקלטה של משהו משם לבוא, ופשוט לתרום ולתת, כי אי אפשר לשחזר את הרוב.
אוקיי, ובנימה אופטימית זאת היא יצא?
ובנימה אופטימית זאת נעבור לסלובניה.
אחרי שהרמת לנו?
שכמו שאמרת, מדינה נפלאה ומקסימה וקטנה מאוד, ואיכשהו מוצלח אקדם, יחסית. זכתה באליפות אירופה.
האחרונה, נכון.
אבל בסך הכל היא מדינה די צנועה. 2 מיליון איש. לא, בניגוד לאיטליה, זה לא שיש לה עכשיו מיליון המצאות בקנה. אבל הם כן טוענים לפחות שהם המציאו את הגלגל. באתר ארכיאולוגי בלובליאנה, שמוכרת לכולנו חובבי הכדורסל, אז באתר ארכיאולוגי נמצא גלגל עץ שהטענה היא שהוא עתיק ביותר בעולם, לפני 5,150 שנה.
אוקיי, עד שיוכח אחרת אנחנו ניתן להם את המצאת הגלגל, וזה גם יהיה, סגב, שים את זה בסקר. האם הסלובנים המציאו את הגלגל? שזו שאלה נהדרת דרך אגב.
הם לא המציאו הרבה, אז לפחות הם כבר טוענים שהם המציאו משהו, בוא ניתן להם את זה. ובכלל זו מדינה יפהפיה שכדאי לבקר בה, אבל תל בה אם לא עשיתם את זה. יש בה המון טבע, הרים, יש את אתר הסקי הזול ביותר באירופה אם אתם אוהבים את זה. יש לה אפילו רצועת חוף קטנה בים אדריאטי וגם המון המון יין. קראתי בכמה אתרים שהסלובנים טוענים שיש להם יקב על כל 70 איש.
וואו, וואו.
זאת אומרת, כמות היקבים שם היא עצומה ברמת ה-28,000 יקבים, משהו כזה. לא טעמתי יין סלובני, אני מודה, אבל כל כך הרבה יקבים, הוא חייב להיות משהו טוב.
מישהו יפגע, כאילו כל כך הרבה יקבים, מישהו חייב להיות בסדר.
בדיוק. וגם, האמת שדיברתי עם ידידה סלובקית שלי לפני התוכנית, אמרה לי שהרבה מתבלבלים בין סלובניה לסלובקיה. היא סיפרה לי אנקדוטה מצחיקה שפעם בחודש, אנשי רשות הדואר של סלובניה וסלובקיה נפגשים כדי להחליף מכתבים שאנשים שיכולים לכתוב את הלון.
גדול, זה גדול. שזה כמובן שתי מדינות שונות לגמרי, התפצלו ממדינות שונות לגמרי, אבל...
לגמרי, למרות שהדגל שלהם מאוד דומה.
נכון, נכון.
ועוד כמה דברים, אם אתם כבר טסים לסלובניה, אז יש שם טירה מדהימה, אחת מהטירות המיוחדות בעולם שהיא חצובה בתוך סלע, חפשו בגוגל תמונות שלה, היא נראית מדהים. זה כאילו מישהו באמת אשכרה חצב במצוק של סלע טירה, צילמו שם טירת פרדיאמה נקראת, צילמו בה גם סרט של ג'קי צ'אן פעם. הוא סיפר באחד מהרעיונות שבצילומים בסט בסלובניה הוא הוא נפצע תוך כדי שניסה לעשות איזה פעלול להתעלות על העץ, והוא הושפל שם בבית חולים, זה הסיפור.
אוקיי, אז ג'קי צ'אן פחות אוהב את סלובניה כנראה?
לא, כנראה פחות. תראו שם גם את סיפורי נרניה, את אחד מהחלקים של סיפורי נרניה. ויש לה גם סמוך לאותה טירה את מערת, אחת ממערות הנטישים היותר גדולות בעולם, ואחת מהגדולות באירופה, באורך של 24 קילומטר.
וואו, מרשים ביותר.
בקיצור, שווה מאוד לבקר בסלובניה, גם מכל מה שאני שמעתי וסיפרו לי, פשוט יעד ששווה לבקר בו, גם עדיין יחסית זול.
לגמרי. אגב, בלובליאנה, יש שם במרכז העיר הוסטל שהוקם על מה שהיה פעם בית כלא, אז אם אתם רוצים חוויה מיוחדת, אתם יכולים לישון בתא כלא לשעבר.
והוסטל היה בסלובקיה, הסרט, לא בסלובניה.
הוסטל הסרט היה בסלובקיה, אבל לדעתי הסלובקים מתחרפים עד היום שהם
אישרו את הדבר הזה.
לצלם את הסרט הזה.
אוקיי, עכשיו תחבר לנו את זה.
זהו, ניסיתי לחפש קצת שיתופי פעולה לצערי בין סלובניה ל... לא היו הרבה סלובנים ב-NBA, והם לא שיחקו כל כך הרבה, אז היה מאוד קשה. אבל יהיה לנו השנה את משהו מאוד מעניין עם דונצ'יץ' ונוביצקי. דונצ'יץ' הצעיר ייקח את הלפיד מלוביצקי בדלאס.
כן, ואחל מאוד חודש אנחנו גם נראה את השיתוף פעולה הזה קורה, ואז יהיה גם משחק אחד לפחות של לוקה ודירק ביחד, גרמני וסלובני.
לפחות, אני די מאמין שמשהו כמו 80.
אני מאוד מקווה. בשביל שניהם.
בשביל שניהם, כן.
טוב, איציק, תודה רבה לך.
תודה, ושיהיה צום קל למי שצם, זה אחלה תוכנית.
טוב, תודה רבה לאיציק שהיה איתנו, ואנחנו עוברים לעוד משחקון קטן שאני ארגנתי לחברים היקרים פה כדי ליצור יריבות. מרסלו וסתיו, משחק חדש נקרא מי אני ומה שמי. המשחק הולך בצורה כזו.
אני אקריא ציטוט
ואז אני אעבור לציטוטי טרש, זה ייקח הרבה זמן. אני אקריא לכם, זה הפעם יעבוד קצת שונה. אני אתן לכם כל מיני רמזים על שחקן, וזה יהיה כמובן מהקל, מהכבד, מהקשה מאוד לקל ביותר. הראשון שחושב שהוא יודע מי השחקן, לוחץ על הבאזר, אני מפסיק להקריא רמזים, ואתם נותנים את הניחוש. ברגע שאם אתה טעית, אם צדקת, קיבלת נקודה, אם טעית, אני לא הפסד את הנקודה, אבל אני מקריא את כל הרמזים, ואני שוב אומר, הרמזים האחרונים הם ממש כבר, זה פחות או יותר להגיד לכם מי זה.
יאללה.
אתם מוכנים על הזמזמים? מהמם. אז אנחנו מתחילים עם השחקן הראשון. נולדתי באיטליה. בקולג' לבשתי את הספרה 0 על החולצה במדי בוסטון.
בוב קוזי.
טעות. ומרסלו, אתה מקבל את כל הרמזים. שנת הלידה שלי היא 1990.
ממש לא בוב
קוזי. השם האמצעי שלי הוא שון. הגובה שלי הוא 6.3.
6.3.
עזבתי את אוקלאומה בפברואר ועשיתי ממוצעים של 17.6, 9.2 ו-4.7 ב-27 המשחקים שנותרו לעונה. זה לא על השנה האחרונה כמובן, זה בכללי. בשנתיים האחרונות שיחקתי במצטבר 97 משחקים.
שנתיים האחרונות בקריירה?
בשנתיים האחרונות בקריירה שלי. אני בחוזה של 80 מיליון דולר.
אני יודע מי זה.
לכמה שנים?
זה הרמזים, אתה לא יודע עד עכשיו. ב-2014 השתתפתי בטאקו בל סקיל צ'אלנג' באולסטאר, מקווה לשחק ולמסור הרבה אסיסטים לבלייק ודרמונד.
רג'י ג'קסון.
רג'י שון ג'קסון. אמרתי שהרמז האחרון זה כבר יהיה.
נכון, אני הבאתי את זה בטריוויה שלנו, כשהרגענו, אני הבאתי את זה שהוא נולד באיטליה.
אוקיי, 1-0 למרסלו.
סתיו.
בקושי.
חיפזון מהשטן.
אמת.
נכון, לגמרי. כי ידעת את זה שזה רג'י או ש...
כן, כן, הרבה קודם. הרבה לפני הרמז של בלייק ודרמונד.
יפה. שחקן השני שלנו. נולדתי במיאמי. שמי האמצעי הוא אנטוני. ב-1996, אחי הצעיר מת כתוצאה מנפילה מחלון בית מלון בוונצואלה. בקולג' שיחקתי ב-UCLA. מרסלו.
הרמז האחרון קטן מה שרציתי להגיד, זק לוין.
זק לוין זה טעות. אח שלו הצעיר אולי בריא ושלם.
לא, לא, זה לא היה מי שרציתי, פשוט זרקתי מישהו מ-UCLA.
הבנתי. 5. נבחרתי במקום 43 בדראפט על ידי הניקס. בעונת הרוקי שלי שיחקתי 80 משחקים ב-17.3 דקות למשחק. זכיתי להיות בחוזה אצל 7 קבוצות שונות. יש לי טבעת אליפות. הגובה שלי הוא 6.8. הפסדתי בגמר האזורי שנה שעברה, וחתמתי הקיץ על חוזה של 15 מיליון דולר לעונה אחת. אתה לא יודע מי זה? מרסלו, אתה יודע לפני שהוא עונה?
טרבור אריזה.
טרבור, אנטוני אריזה, תשובה מדויקת. 1-1, ושוב החיפזון. מרסלו, ידעת את ה...
לא. כאילו, הייתי מגיע לזה, אם הייתי חושב.
לקח לי, רק בסוף גילים.
מה אח שלו חיפש בוונצואלה?
אני יודע, מת, נפל. היו בחופשה משפחתית. אוקיי, אנחנו הולכים לשחקן השלישי שלנו. נולדתי ב-1991 בבולטימור. שמי האמצעי הוא נורמן. שיחקתי בקולג' בממפיס. נבחרתי 40 בדראפט. הגובה שלי הוא 6.6. זכיתי בקולג' בתואר The Conference USA Player of the Year. שנה שעברה הייתה העונה הכי טובה בקריירה שלי מבחינת סטטיסטיקה, 15.7, 5 ו-4.1. שיחקתי בסך הכל בשתי קבוצות NBA עד כה.
זה לא מי שרציתי להגיד. תייריק?
טעות. אני אוהב למסור לגארי הריס אסיסטים. יוקיץ' הוא המנטור שלי. האמת היא שזה קצת פשוט שתבין...
רגע?
על הקבוצה. האחרונים זה אני אוהב למסור לגארי הריס אסיסטים, זה לא בכך אומר שהוא הפוינט גארד, ויוקיץ' הוא המנטור שלי.
אין לי מושג מזה, וויל ברטון?
וויל ברטון, הימור נכון, סתיו נמש, כל הכבוד, עושה מהפך. חברים, קצת להכיר את השחקנים בפן הכולל שלהם.
זה מעניין שיקלו וימסרו.
2-1 לסתיו שעושה פה מהפך, ואנחנו עוברים לשחקן הרביעי. נולדתי בפנסילבניה ב-1986, ואין לי שם אמצעי. שיחקתי בקולג' בווילנובה, נבחרתי 26 בדראפט. מאז 2006 ועד היום שיחקתי בסך הכל בשלוש קבוצות שונות. ב-2016-17 קלטתי הכי הרבה נקודות בממוצע לעונה, 22.4, אך זה קרה ב-60 משחקים בלבד. דבר אליי מרסלו.
קייל, no middle name, לאורי.
יפה מאוד. המשך הרמזים היו זכיתי ב-2016 במדליית זהב באולימפיאדת ריו. אני כרגע תחת חוזה של 100 מיליון דולר לשלוש שנות. הקבוצה שלי נוטה להיחנק ברגעי האמת, והחבר הכי טוב שלי סובל מחרדות, אבל הוא כבר לא כאן, אז למי אכפת? והוספתי ב-10, דיברתי על ג'ייקוב פולטל, כן? זה יפה.
ברוטל.
אז אנחנו בשוויון, ואנחנו בשובר שוויון, שזה אידיאלי 2-2. שאלה אחרונה. אתם מוכנים, חברים?
יאללה. זה שגב.
שיחקתי בקולג' בטקסס, שיחקתי עד היום בשתי קבוצות שונות בלבד.
אני מאמר על זה.
איך אתה מאמר ככה על הרמז השני?
קווין דורנט.
טעות. סתיו, האם אתה לוקח את זה? אין לי אליפות. שיחקתי 6 פעמים באולסטאר. אני יליד 1985. אני תחת חוזה של 72.3 מיליון דולר לשלוש שונות. שיא הנקודות שלי למשחק הוא 46 נקודות נגד יוסטון ב-2014. ושיא הריבאונדים שלי למשחק הוא 25 גם נגד יוסטון, 25 ריבאונדים גם נגד יוסטון, רק ב-2013. אהבתי לשחק לצד ראפר שנים רבות. אין שום זה. הובלתי את הקבוצה שלי כמעט לבד לפלייאוף שנה שעברה, והייתי צריך שיחת עידוד אישית מהמאמן כדי להישאר במועדון שנה שעברה. יותר מדי קל.
תודה רבה למרקוס אולדריץ'.
להפה, סתיו נמש, ניצחון. במי אני ומה שמי.
זה סוויפ של 3-0, סתיו.
כן, קצת להחזיר את הכבוד שלו מכל הטורנירי בניית הנבחרת, בניית הקבוצה.
הטורנירים החשובים, אתה מתכוון.
שמרסלו בדרך כלל לנצח בהם בדעת הקהל.
כל הכבוד, כל הכבוד.
חברים, אני רוצה לשאול אתכם שאלה כזה קצת תחזיתית. מה אתם צופים שיהיה? מה התחושות בטן שלכם אומרות על השנה הקרובה שתבוא עלינו במהרה ולטובה? איזה אולסטרים הייתם, אתם חושבים שיהיו בעצם כבר עכשיו, עוד לא התחילה ופציעות והרבה דברים יכולים לקרות, אבל מה אתם צופים שיהיה אולסטאר, גם במזרח וגם במערב? סתיו, תתחיל.
אז דבר ראשון, אין כאילו בדיוק מזרח מערב, אבל בוא נגיד והמזרח מערב, בסופו של דבר הבחירות הם לפי מזרח מערב, פשוט אחרי זה הקבוצות הם לא מזרח מערב, לפי קמפטנים, אני אזרוק את החמישייה שלי למזרח, ונראה מה מרסלו היה עושה שונה ממני.
פשוט.
היה לי מאוד בעיה, כי אני לא יודע כמה אפשרויות משחק יהיה לי עם בן סימונס, אבל אני יצאתי עם כל ההנחה שהוא יהיה קשיר רק לעמדת הרכז.
אוקיי.
ועשיתי את זה קיירי, דיפו, יאניס, קוואי ואמביד.
קיירי, דיפו, קוואי, יאניס, זו החמישייה שלי.
אז אנחנו מסכימים. עוד פעם, אם יכול להיות שסימונס ייכנס כעמדה אחרת, אבל אני צופה שכל השחקנים האלה...
סימונס השנה, בהתמודדות לאולסטאר, על איזה עמדה הוא התמודד?
אני לא זוכר, לא בדקתי.
אם הוא מתמודד כגארד, הוא יכול להיכנס במקום ויקטור אולדיפו?
כן, אם הוא יהיה גארד, אז במקום אולדיפו, פורוורד כשלורות הוא נכנס.
אם קוואי בריא, אז הוא לא נכנס.
כן.
אבל הוא... אתה רוצה לעבור לספסל, לעבור לחמישה של המערב?
נעשה... תעשה את החמישה של המערב.
יאללה, חמישה של מערב. יש לי ארבעה שדי סגור עליהם, שזה סטף, לברון, דורנט ואנטוני דייביס. שחקן החמישי התלבטתי, שוב, מי אני חושב שיבחר, לא מי אני רוצה שיבחר. אני רוצה שג'ימי באטלר יבחר. אני כן חושב שג'יימס הרדן הוא יותר צבעוני משאר הגרדים האחרים, אז אני חושב שיבחר.
אז שוב פעם אנחנו בהסכמה טוטלית.
אוקיי.
מעניין מאוד פה חבר'ה.
אז לא, אז יאללה, בואו ספסלים. ויותר מעניין בספסלים, משהו ששאלתי את סתיו לפני זה, האם יש שחקנים, בטוח שיהיו כאלה, שיערכו את הופעת הבכורה שלהם השנה באולסטאר. לי יש אחד מכל קבוצה, זאת אומרת, אחד מהספסל המזרחי ואחד מהספסל המערבי, בוא נראה אם אנחנו צודקים. אני אתחיל עם הספסל המזרחי.
יאללה.
נעשה את זה לפי עמדות שיהיה לנו יותר נוח. לדעתי, קיילאווי ייכנס, בגלל שדרוזן מפנה לו את עמדת הגארד בטורונטו. ג'ון וול בריא, סביר להניח שייכנס.
גם אני.
בן סימונס בטוח ייכנס.
נכון.
הופעת בכורה לקריס מידלטון. אני חושב שמילווקי ירוצו השנה טוב.
רגע, זו הופעת בכורה גם לסימונס, לא? הוא היה בשנה שלו?
אה, לא, נכון, גם סימונס.
אתה חושב שלמידלטון יהיה חלק עד כדי כך מרכזי במילווקי?
קודם כל, מילווקי תהיה קבוצה מנצחת, בניגוד לשנים קודמות.
גם בשנים קודמות, אם היא מנצחת, תהיה קבוצה טובה יותר.
קבוצה מאומנת, בודנהולצר ינחיל שם שיטה טובה, ומידלטון כבר השנה היה ראוי להיכנס לאולסטאר, השנה הוא ייכנס. קווין לאב, משחק בקבוצה חלשה, ייתן מספרי מנסות, יהיה באולסטאר, גם צריך נציגות לבנה כלשהי
מספרי מנסות, אז זה נראה לי מוגזם.
לא, יש שחקן של מספרים טובים בקבוצה חלשה.
הוא יעשה 20-17 לדעתי, זה רחוק. לדעתי גם היכולות שלו, אני לא חושב שהוא היה כל כך חלש.
נכון.
באופן עקרוני רק בגלל לברון, אני חושב שהוא נחלש באופן כללי.
בוא נגיד שבמערב הוא לא היה נחלש. לא. עוד שחקן מבוסטון, אל הולפורד ייכנס, למרות שקצת קשה, כי בוסטון היא לא קבוצה של כוכבים. טייטום יכול להיות שם, וג'לן בראון אולי יכול להיות, אני הולך על הולפורד.
אני מזכיר לכם שזה שחקן ששמתם בטיר אחד סנטרים, יחד עם אמביד.
הוא פחות סקסי, אבל.
שזיעזע אותי אז, שזה היה בפלייאוף והכל.
הוא פחות סקסי, אז אל הולפורד, והשחקן האחרון שלדעתי ייכנס זה אנדרה דרמונד, הוא ייתן מספרים... שוב, מספרים. דטרויט לא תהיה קבוצה כזאת טובה, אבל הוא ייתן מספרים שיהיה קשה להתעלם.
אז אני קצת שונה ממך. וול גם אצלי, גם קאי לאורי, קווין לאב גם, ובן סימונס, ואז בגלל שאני צריך סנטר, שמתי את אל הורפורד, שהוא יהיה סנטר מחליף במזרח, בלי גריפין, וגורדון היוורד. שלושה שחקנים בבוסטון ייכנסו.
אז מה שאתה אומר זה שבלייק ייכנס על חשבון דרמונד, בקרפיס שדטרויט יקבלו, ו...
היוורד על חשבון...
מידלטון?
אתה מאמר שבלייק לא יהיה פצוע עד אז.
כן.
באימור שלך.
כן.
יפה.
אני... בחירה מאוד הגיונית, מה שסתיו אמר. אני רק חושב שהם יכניסו את היוורד לאט לאט לשיטה, לא יגזימו איתו עם הדקות, יהיה לו קצת יותר קשה להתבלט, אבל...
אני לא יודע, אבל נראה לי שהוא מהר מאוד...
אני מידלטון בקטע הזה.
ואין שום סיכוי למזרח.
אתה בחמישיות, אתה אומר הפער הוא דרך שהוא נסבל.
לא, דווקא חמישייה של המערב היא פסיכית.
אבל בספסל זה עולם אחר לגמרי.
כן, למרות ששוב, הם לא באמת משחקים אחד מול השני.
כן, השחקנים שנשארים במערב מחוץ לסגל זה...
דמיאן לילארד נשאר מחוץ לסגל. אצלי, בוא, תקריא את הספסל שלך.
אוקיי, אז פה נכנסת גם עוד הופעת בכורה. קט ויוקיץ', לילארד, ווסטברוק, קליי, סיפי ופיג'י.
קליי טומפסון.
כן. אוקיי, אז גם אני הולך על קליי. הוא underrated, אבל כנראה שבליגה מעריכים אותו יותר ממה ש...
גם זה הבחירות כבר של המאמנים וזה.
נכון, אז קליי בפנים. קט זה סימן שאלה אצלי. כי בטלר ייכנס מבחינתי. אם מישהו במנסוטה ייכנס זה בטלר. אם מנסות היו ממש טובים, אז שניהם ייכנסו. רודי גובר כן ייכנס לדעתי. ראסל ווסטברוק כן ייכנס. קליי תומפסון, סיפי, וכמו שאמרת, ניקולה יוקיץ' בהופעת בכורה.
אז אצלך לילארד ופיג'י לא נכנסים.
לילארד ופיג'י לא, ג'ימי בטלר ורודי גובר נכנסים. כן.
יפה מאוד. שאלה קטנה לא, לא קשורה לזה, כי דיברתם על מקומי שחקנים של מנסות, בטלר, קט וכדומה. מי הראשון שיעזוב אותם?
בטלר.
בטלר הראשון שיעזוב את מנסוטה?
לקט אין את האופציה.
טיבודו.
לקט אין את האופציה?
אין את האופציה לעזוב.
מה זאת אומרת?
יש לו את האופציה, אבל בגלל שהחוזה הקרוב שהוא אמור לחתום עליו, הוא גבוה בהרבה מאשר
הוא יכול לחתום בקבוצה בכל אחד. הוא לא ייקח כל הפיינג אופר, הוא לא ישחק עונה אחת על 6 מיליון, זה לא יקרה.
אם מישהו יעזוב זה בטלר, אני מאמר על טיבודו. ואנחנו, אני חייב...
אתה מאמר על...
כן, ודיברנו על זה, דיברתי השבוע איתכם למעשה על זה, ששנה שעברה סתיו התחיל איזשהו קמפיין לפיתורים של ג'ייסון קיד במהלך העונה, ג'ייסון קיד הלך, אני התחלתי איזשהו קמפיין שיעיפו כבר את טיבודו, היום קראנו שבטלר לא מרוצה, ויהיו שיחות איתו, והוא מתנדנד, אז הלוואי וטיבודו ילך. סגב, יש מישהו שאתה רוצה להעיף? או הולך לנו בינתיים?
בכללי או ממנסוטה?
לא, בכלל.
בכללי להעיף...
דרך אגב, דביר, דטרויט, סטן ון גנדי אף. אז גם לא עבד משהו?
לא, אני דווקא אוהב את לוק וולטון. חושב שחוץ מזה שהגיע לנו מאמן חדש בשם לברון ג'יימס, אז אני גם לא רוצה להעיף את לברון וגם לא אותו. אני דווקא, אין לי כרגע איזה סנו במיוחד, אבל מה שכן הייתי מפנה לכם שוב את השאלה, זה מי היית מביא במקום טיבודו. מי ייקח את החבורה המוכשרת מאוד הזו עם פוטנציאל כל כך גדול ויוכל לבנות, או שאין עתיד כי יש שם יותר מדי חורים.
קודם כל, אם באמת הוא יפוטר עכשיו או חודש בתוך העונה או באמצע העונה, קשה מאוד להביא באמצע העונה מאמן שהוא טופ מאמן או מישהו שהוא מעורך, כי כל המאמנים המעורכים מועסקים על ידי קבוצות. אין לי, סתיו, יש לך איזשהו מישהו שלא מועסק?
אני משער שאם עכשיו יפטרו טיבודו, וזה עדיין קבוצה עם פרופיל שחקנים מעניין, אז השם הראשון שיקפוץ זה יהיה או ג'יי רייט מוילנובה, או קליפארי מקנטקי, והקשר לקט. אם זה קורה באמצע עונה, אני מאמין שהם ילכו עוזר, ואז יביאו, נסו לפתות את השמות שיהיו פנויים, או יסכימו לעזוב משרה מסוימת של המשרה עם הפוטנציאל הזה. ואתה יודע, עוזרים החמים בליגה, שאנחנו אף פעם לא יודעים מי הם.
אוקיי, ויותר קל מאמן תפוס, מי מושלם לסיטואציה שיש לך כל כך הרבה בעיקרון פוטנציאל בקבוצה אחת.
ברט סטיבנס, אבל הם לא ריאליים.
פופ היה יכול לקחת את הדבר הזה?
פופ היה הופך אותם
לקונטנדרית.
אנחנו צריכים לזכור שמנסות השנה שעברה, כשכולם היו בריאים, היו מקום שלישי במערב, בשנייה שבטלר נפצע, הם עפו מחוץ לפלייאוף, בטלר חזר במשחקים האחרונים והחזיר אותם. זו קבוצה שאם אנחנו, החל מפרק הבא, ספוילר, אנחנו מתחילים לעשות תחזיות וקדימונים לעונה הקרובה. מנסות איזה קבוצה שבסנריו הטוב שלה יכולה לסיים במקום השלישי, אולי אם יוסטון תיחלש במקום השני במערב, בסנריו הפחות טוב יכולה לסיים מחוץ לפלייאוף.
אבל בסיטואציה כזו שהם מסיים שלישי, לא יודע, שרביעי, חמישי, אז אתה אומר, אוקיי, בסך הכל טיבודו עשה את העבודה שלו, זה לא קבוצה של מקום ראשון שני.
זה עבודה היא לא טיבודו.
דבר ראשון, גם...
אתה לא יכול להאשים אותו בכישלונות, כאילו זה קצת לא, אתה יודע, להאשים אותו בכישלונות ולא לפרגן לו על ההצלחה של הקבוצה.
הוא גם זה שבונה את הקבוצה כג'י-אם, זאת אומרת, הוא לא רק כמאמן.
זה שהפך אותם לבולס 2, זה בסדר.
הביקורת על טיבודו היא לא בהכרח שהוא עושה עבודה גרועה, כמו שהוא עושה, הוא לא משדרג את הסגל הזה, הוא לא משפר את הסכנים שלו. הפוטנציאל לדעתי הרבה יותר גבוה ממה שנראה שם, וגם אתה מצפה לי יותר. גם ג'ייסון קיד היה בסדר במילווקי מבחינת מאזן וכזה, אבל גם שם מאמינים שזו קבוצה ששווה יותר מזה. אז עוד פעם...
ג'ייסון קיד היה בסדר במילווקי? הוא היה זוועה.
שזה אותה זוועה בדיוק שטיבודו במינסוטה.
מילווקי נראו זוועה. רגע, מרסלו אומר, אמרנו את הנתונים של עם באטלר, הם היו נראים בסדר גמור, היו מנסיקים לצפונות.
לא, מרסלו אמר שהם היו מקום שלישי במערב, שמערב שלישי במערב זה משחק לפה, משחק לשם.
כן, אבל הם היו בקצב של בערך 55 ניצחונות לעונה עם באטלר.
ושוב, אני עוד פעם, אני לא אומר שהוא עשה עבודה רעה, כמו שהקבוצה שיחקה לא כדורסל טוב ולא מצטט הפוטנציאל שלה, אז זה דעתי. אבל אתה רוצה להגיד כאילו שיש מאמנים שעושים עבודה פחות טובה? כן, יש מאמנים יותר גרועים מטיבודו בליגה.
אין שילוב של מאמן וג'י-אם פחות טובים בליגה, אחרי שסטן ון גדי הלך.
יש לכם עוד משהו להוסיף בפינת התחזיות?
את כל מה שיש לי להוסיף בפינת התחזיות, תתחילו לשמוע מהפרקים הבאים ב...
פרויקט פתיחת העונה של דה סוויפ.
בדיוק.
חכו לזה.
אוקיי, אז אנחנו נסיים פה את פרק 51. תודה רבה לך, מרסלו גלייזר.
תודה דביר, תודה סגב.
כן, אני מוכן להיות דביר. תודה לך, סתיו נמש.
תודה לך, סגב מטוס, ולא תודה לדביר.
אנחנו לא מודיעים לו רק כי הוא נטש אותנו לטובת אשתו הטריה, אבל אנחנו בסך הכל כן מתגעגעים אליו. תודה רבה שהזנתם, תמשיכו...
רגע, שים את זה על הסקר, שנייה לפני שחודים, האם אנחנו מתגעגעים לדביר?
האם לדעתכם הפאנל מתגעגע לדביר? כן או לא?
קדימה.
זה לתשובת הקהל. אחלה יום, אחלה הזנה, תהנו, אנחנו מקווים שנהנתם. כמו שאמרנו, פרק הבא, אנחנו מתחילים עם התחזיות לעונה הקרובה, ויאללה, רק שיתחיל כבר. תודה רבה, לילה טוב. ביי ביי.